שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים הדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום.
שלום.
ואני היום שמח במיוחד, כי היום אנחנו רוצים ללמוד איך להיות מאושרים יותר, ולא בצורה אבסטרקטית, בצורה הכי מעשית שיש, אנחנו רוצים לצלול פנימה אל תוך עצמנו, ולגוע בעניין של מודעות עצמית. מחקרים מראים שאם האדם מודע לעצמו, מודע לסביבתו, בכלל מודע, יש סיכוי גבוה יותר שהוא יהיה מאושר יותר. וזה משהו שככה תופס אותי עמוק עמוק בלב, ואני מאוד בטוח שגם אתם רוצים להיות יותר מודעים לעצמכם, אז בואו תהיו איתנו ותהיה לנו שעה מרתקת על מודעות עצמית. טל, אנחנו אהרייך.
כן, אז יש היום באמת צמא אדיר לנושא הזה של מודעות עצמית. אני חושב שבחיים שלנו דיברנו על הלחצים, על הקונפליקטים הבאים שיש לנו בעבודה, עם הבני זוג, בפעמים עצמנו אנחנו חווים כל מיני מצבים רגשיים שאנחנו לא כל כך יודעים איך להתמודד איתם, כל מיני מחשבות שנכנסות לנו, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתם. ובגלל זה אנחנו מחפשים כלים איך לעבוד עם הרגשות שלנו, עם המחשבות שלנו, עם הזולת, ואנחנו הולכים לסדנאות של מודעות עצמית. אז איך מגדירים מודעות עצמית היום? משמעה של מודעות עצמית, תשומת לב של האדם לעצמו, לרגשות, למחשבות, לצרכים ולתשוקות שלו. המודעות העצמית מלווה את האדם ברוב הפעולות שקשורות לחיי היום-יום. בדרך כלל מתייחסים לזה גם לנושא של היכולת להתבונן על עצמי, מה שנקרא אינטרוספקציה, והיכולת של הפרט להבדיל את עצמו בכלל מהסביבה, לדעת מי הוא. ורואים שכשיש לאדם מודעות עצמית גבוהה, אז זה בעצם מאפשר לנו שליטה טובה יותר בחיים, לדעת מה היכולות שלי. אני לוקח לעצמי, נגיד, משימות בעבודה שאני יודע שאני מסוגל להם, אני מודע ליכולות שלי, אני לא אקח על עצמי משימות שהן אולי משעממות בשבילי. אני מאוד מודע לעצמי, אני יודע מה טוב לי, אני יודע מה אני רוצה, ואני גם יודע איך להתנהל נכון בחיים, ובשביל זה אני צריך מודעות עצמית כמה שיותר גבוהה. אז באמת, קודם כל, יש פה איזושהי שאלה מאוד מעניינת, למה אנחנו מתחילים את החיים במצב שכאילו אנחנו בחושך, שאין לנו מודעות, וכל החיים אנחנו באיזשהו חיפוש אחרי דבר כזה שנקרא מודעות, להבין יותר, לדעת יותר. למה יש לנו את הפער הזה כל הזמן בין מה שאנחנו מבינים למשהו שאנחנו כל הזמן שואפים להבין אותו יותר ויותר?
את בוכה למה אנחנו לא חיות, שתוך כמה ימים הוא מתעורר בכל האינסטינקטים פנימיים ולא זקוק לכלום, וכבר מבין את ה... סביבה ויודע איך ממש עוד אין אולי מספיק כוחות,
כן,
כדי להגן על עצמו ולסדר את עצמו נכון כלפי הסביבה, אבל הוא כבר מבין ויודע הכל מה לעשות,
כן.
ואנחנו לא יודעים, זאת אומרת יש להם מודעות עצמית ולנו אין מודעות עצמית, אנחנו ממש מסכנים לעומת כל היתר היצורים, אנחנו יצורים הכי כך אומללים,
שלום.
זה דבר אחד. דבר שני, כאן זה גם כן יכול להיות שיש איזה מכשול פנימי. אנחנו נציין אותו ואחר כך אולי נדבר עליו. מה זה נקרא מוסיף דעת, מוסיף מקוף? כן?
מוסיף דעת, מוסיף מכאוב.
כן.
מה הכוונה? בוא נתרגם למילים פשוטות. שאם אדם מוסיף... לא, אפילו את המילים, אני לא בטוח שכולם מכירים, מוסיף דעת, מוסיף מחוב, יש משפט כזה שאומר שאם אדם מוסיף דעת...
שכמה שהוא יודע יותר, הוא יותר מוטרד, יותר נמצא בבעיות, הוא רואה מדי. כן, לפעמים אנשים ככה, ילדים קטנים, מה הם עושים? לא, לא קורה, אני לא נמצא. זאת אומרת, סוגר את עצמו, כאילו לא קיים.
ואז הכל בסדר.
וגם אדם, בכוח ההגנתי שלו, הפנימי, כך עושה.
נכון.
הרבה פעמים. זהו. ואנחנו רואים את זה יום-יום, בחדשות, בכל מיני, לא רוצה לראות, לא רוצה לדעת, אז אני רואה ספורט. זהו. אני רוצה בישול. זהו. וכל היתר הדברים, לא רוצה לראות אותם. זה בכל זאת. זאת אומרת, מודעות היא טובה אם היא באה יחד עם הכוח, הביצוע, השכנוע, לשפר את המצב. זאת אומרת, היא צריכה להיות מאוזנת. אחרת, כמו שכתוב, אל תשים מכשול לפני עיוור. אם הוא עיוור ואתה שם לפניו בעיות כל כך גדולות, זאת אומרת, עיוור שלא מסוגל לפתוח את זה, למנוע, או להפוך את זה לטובה, אז נמצא בבעיה גדולה. זאת אומרת, מודעות עצמית היא צריכה להיות תמיד הולכת יחד עם הכוחות, עם האפשרויות של האדם. בעזרת המודעות החדשה, לשפר את החיים שלו לטובה. ולדעת מה זה באמת לטובה. שמודעות הזאת תייצב לו כמה שיותר דרך הנכונה, שלבים הנכונים, שלא ייכנס לבלבול. ואנחנו רואים שזאת הבעיה של כל העולם. פתאום נופלים נשק כימי, נשק אטומי, לאנשים עם המודעות כזאת, זאת אומרת שיש כוח יותר ממוח. אז יש בעיה. מצד השני יש מוח יותר, כן? שהוא רואה והכל, ורואה את הנולד, ולא יכול למנוע הדברים הרעים. אלה רק אם יש איזון בין שניהם, כן? שרצוי ומצוי, כמו שאנחנו אומרים, כן? שהרצונות שלנו, הם היו תמיד מאוזנים עם היכולות שלנו. כן? שאני אראה את הדברים במידה שהם עוזרים לי לשפר את החיים, ולא שאני אראה מדי רחוק, ולא אראה משהו שנמצא קרוב אליי. וכך אני מפספס את העיקר. איך עכשיו אני יכול לעשות את החיים שלי יותר נכונים. לכן, סתם להגדיל מודעות עצמית, זה לא מספיק. זה מכלול של הגישות, פרדיגמה חדשה, בהתאם לזה כוחות, סביבה, ידע, ולא סתם להביא לאדם איזו ידיעה. כן? לפעמים אנחנו רואים בעיתונים כל כך הרבה ידיעות, שאני בכלל חושב, הקהל הרגיל, בגובה שלו, במודעות שלו הרגילה, שמביאים לו כאלו ידיעות, מה הוא יכול לעשות עם זה? הוא פשוט לא מסוגל להכיר את זה נכון. זה גורם לכל מיני תסכולים, בעיות, פחדים, חרדות. זאת אומרת, מודעות היא צריכה להיות מאוד מאוד מגוונת.
מה ההבדל בעצם בין מודעות לבין ידע? כי יש את הידע שאני מקבל אינפורמציה.
לא, ידע זה מידע, זה אינפורמציה בלבד.
כן.
זה נתונים.
כן.
ומודעות זה גם מה הסיבה לנתונים האלו, מה הנתונים האלו עלולים לגרום לטוב או לרע, מה התוצאה שיכולה להיות מהם, ואיך אני נכנס לזה ויכול לשפר. אני וסביבה והעולם, יצור מכלול הדברים שקשורים לאותו הידע. זה נקרא מודעות.
יש גם את העניין שאני חווה, כאילו שדרך חוויה, דרך הלמידה העצמית שלי, אני מגיע לאיזושהי מודעות. זאת אומרת, האם זה משהו שאפשר לתת לאדם, או שהוא בעצמו צריך להשיג אותה? מתוך החיים שלו, מתוך החוויה שלו, מתוך ההתרחבות שלו.
שאלה טובה. החינוך נכון, זה שאנחנו מביאים את האדם למצב שהוא בעצמו פותח את העולם. הוא בעצמו מגלה את העולם. כי אז יש לו כלים שאם גילה, יש לו כבר ידיעה במה שיוצר את המצב, על המצב עצמו מתוך היצירה, ועל המשך, ואיך הוא יכול להשפיע על התוצאות. אבל זה דורש חינוך רחב, וחינוך אינטגרלי, על הטבע הכללית, על החברה האנושית ועל אדם בתוך חברה, וסך הכל, זה מה שאנחנו רוצים להגדיר לעולם.
קודם באמת אמרת שהמודעות יכולה להיות דבר מבורך, אבל זה יכול להיות דבר גם מאוד קשה.
ומזיק.
ומזיק. באמת, כאן קראתי שמודעות יכולה להיות חרב פיפיות, כי היא יכולה לגרום לאושר והרמוניה, ובאותה מידה היא יכולה להביא לסבל גדול, אם האדם הוא רק, ככה הם הגדירו את זה כאן, שהוא רק מסוגל להשתמש בכלפי עצמו, אבל אין לו את הכוח באמת לתקשר עם הסביבה שלו. זאת אומרת, הוא רק מודע כל הזמן לזה שהוא נכשל, שהוא לא מצליח להתקשר עם הסביבה, שאין לו את הכלים להתמודדות נכונה דווקא עם הסביבה, והמודעות הזאת גורמת לו לסבל עוד יותר.
לא נגיד אנחנו מקבלים ידיעה על זה שיכולה להיות התקפת נשק כימי.
אוקיי.
או ביולוגי שם, לא חשוב, כן? עוד יותר גרוע. כן? מה זה ייתן לאזרח הפשוט? חוץ מ...
היסטריה.
היסטריה, כן? זה ישבש לו כל החיים, הוא לא ידע מה לעשות. בכל זאת, אין לו כלים לזה.
כן.
אז מודעות הזאת היא שלילית.
אפילו... זה לא, אבל זה לא מודעות, זה ידיעה.
לא, אבל אם עכשיו הוא התחיל לקרוא על זה ולהתעניין ולדעת מאיפה זה בא ולמה ומה זה גורם וכו' וכו', ובכל זאת אין לו אמצעים כדי למנוע את זה, כדי להגן על עצמו, כדי לפחות להמשיך לתפקד בצורה הנכונה. ולכן דברים האלה אנחנו מונים מהאזרחים, כן? ואפשר לדבר עליהם רק באמת, במידה שאנחנו יכולים להביא לו אמצעי הגנה.
לפני שהולכים קדימה, אני רוצה פה רגע עוד להתעכב על המושג בעצמו.
כן.
אנחנו מדברים על מודעות עצמית.
כן.
עכשיו, מודעות עצמית זה היום איזשהו ביטוי ש... שמאוד באופנה לדבר עליו, שאני מפתח את המודעות העצמית שלי, ושאני כך, ואני לומד, ואני זה, ואני פה, ואני שם. מה אחרי המעצמת המילים האלה, מודעות עצמית? מה זה אומר במילים פשוטות? מה זה מודעות עצמית? מה זה להיות אדם שיש לו מודעות עצמית? זה דבר טוב? בהנחה שזה מאוזן. הבנתי שזה צריך להיות באיזושהי צורה מאוזן עם היכולות של אדם, אבל עוד לפני אפילו אני מנסה להגדיר בצורה פשוטה שאני אבין, שאני בעיקר שאני ארגיש, מה זה מודעות עצמית?
זה בעצם מקצוע שלי, חוץ מביוקיברנטיקה שהתחלתי, כן? אחר כך התעסקתי בתורת ההוויה, אונתולוגיה, בתורת ההוויה. זאת אומרת, מה זה הטבע? החוקים שלה, סיבה, תהליך והמטרה, מתפקיד האדם בזה וכן הלאה. זאת תורת ההוויה, כן? אנתולוגיה. וזה נקרא, נראה לי שהתעמקות בזה נקרא מודעות עצמית. עד כמה שאדם מגיע, אצלי זה מקצוע ו... ואצל האדם הרגיל זה סתם, הוא צריך לדעת מי הוא, מה הוא, באיזה עולם חי וכן הלאה.
מי אני? מה אני? באיזה עולם אני חי? אם אני... מה זה להיות בעל מודעות עצמית? לדעת לענות לעצמי על השאלות האלה? אני לא מצליח לאחוז בזה. זה נשמע לי משהו מופשט כזה, פילוסופי ש...
זה לא פילוסופי.
משהו נשי כזה.
לא, לא, לא. למה? למה? האדם מוגבל בחיים, הוא צריך לדעת כמה בבוקר הולך לעבודה, חוזר לעבודה, מפעיל טלוויזיה, מסתכל כדורגל, הולך לישון. ככה, כן? אישה גם כן. כמה? בבוקר, נו, ילדים בגן, כאן כל ושם, כל מיני דברים, מסדרת מטבח והכל, רואה שם משהו על הבישול או איזה סיריאל, הולכת לישון. זה, אנחנו לא מדברים על האנשים האלו. הם לא הולכים לפתח מודעות עצמית. הם חיים כמו שחברה, ותנאים שלהם מכתיבים להם את זה לעשות.
כן, אבל היום כבר יש מודעות למודעות העצמית. הרבה אנשים כבר מרגישים שיש עוד. יש עוד איזשהו...
אני באמת לא רואה כל כך דרך טלוויזיה. אם אדם רוצה, אינטרנט במה הוא מיוחד, שאתה צריך לרצות להשיג משהו בו, אז אתה נכנס, ובטלוויזיה אתה ככה מזבזב דרך ה... מעביר בין התוכניות, אז אתה יכול לפתוח איזה מקסימום, אתה פותח על החיות, מה יש שם, חוץ מה-National Geographic, אני לא יודע. כמעט ולא.
אבל יש, אני מכיר הרבה אנשים, בעיקר, למה אמרתי אם זה משהו נשי? כי אני מכיר בעיקר הרבה נשים, שככה, אתה יודע, באמצע החיים, פתאום יש להם זמן, כבר אין דאגה, הילדים כבר ככה קצת גדלו, אין דאגה לפרנסה, הכל בסדר, החיים זורמים.
כן.
ופתאום נפתח להם איזשהו חלון כזה עם עצמם, שם שיש כאילו איזשהו התבוננות על החיים, על עצמם, על מה פה קורה, כמו שאתה אמרת קודם, ככה מבט גדול. אז אני לא בדיוק מבין כשאומרים מודעות עצמית, מה זה מודעות עצמית? אם מישהו יכול להסביר לי, מה זה? אני רוצה גם, כנראה שזה דבר טוב אם כולם מדברים.
מודעות עצמית, מה מקומי בעולם הזה? מהו העולם ומה אני בו? לדעת עליי, אבל עליי זה כבר איפה אני, לאן אני, מה אני. זה נקרא מודעות עצמית, זאת אומרת, זה מכלול הבעיות, זה אותה תורת הוויה, כמו שאני אומר על האונתולוגיה, רק בצורה זהירה כזאת, כן?
איך זה שאנחנו לא יודעים מי אנחנו? זה כאילו הדבר הכי בסיסי והכי נעלם מאיתנו.
ודאי שלא יודעים, כדי שאנחנו נשיג את זה. כי אם נשיג, נבין. ואז אנחנו נהיה מסוגלים להקל מי אנחנו.
עוד פעם?
אנחנו לא יודעים, היא טוענת שאנחנו לא יודעים על עצמנו, מי אנחנו. כן, מי אני, מה אני, איפה אני נמצא, בשביל מה, למה, חיים שלי מכאן עד כאן, וזהו, מה יש בתוך החיים, רק כדי להחזיק את עצמי בחיים. זה, המודעות עצמית היא מתחילה מזה שאני שואל, מתחיל לשאול למעלה מההרגל, כן, מכל התהליך הרגיל שאני נמצא בו בצורה כמו כולם, שאני מעלה את עצמי קצת מעלה, עם השאלות מהותיות. כן? וכאן ישנה התפתחות, שההתפתחות הזאת היא ניתנת לאדם, והוא יכול להשיג את התשובות על השאלות האלה, שאלות נצחיות ממש. כן? גם דורנו נמצא מול שאלות הנצח האלו, אבל זה ניתן לנו דווקא לחקור ולהסיק, ולא שאנחנו נולדים עם זה.
למה אפשר?
בניגוד לחיות.
למה?
שמה שהם צריכים לקיום יש להם.
למה זה חשוב שאין לנו את זה?
כדי שאנחנו בעצמנו נפתח את הכלים להסיק את התשובות על השאלות האלו. שאלה בעצמה היא קיימת, במיוחד בזמננו. לדור שלנו ממש, היא ממש מנקרת את מוחנו. אבל התשובה עדיין אין. אלא למי שבאמת רוצה מאוד, אז הוא מגיע לחינוך האינטגרלי.
ואם נגיד הייתי מגלה לך את התשובה מראש?
אתה לא תוכל, אם היית מגלה לי?
כן, לאדם. אם היו נותנים לי את התשובות לשאלות הקיומיות האלה מראש.
לא הייתי מסוגל לקלוט אותם. להקל אותם.
למה? הרבה דברים לימדו אותי.
לא, או לימדו.
מאז שאני קטן לימדו.
זאת לאט לאט.
כן.
לאט לאט. אני למדתי, נגיד, באוניברסיטה, תיאוריית איינשטיין. כן? פיזיקה קוונטית, כל מיני דברים כאלה. לא שזה היה כמקצוע ממש, אלא קורס רגיל אחד. גיאומטריה מיוחדת שם של רימן, לבצ'בסקי, זאת אומרת שלא גיאומטריה בשטח או
במרחב
שלנו, אלה בצורות אחרות.
אוקיי.
וזה לא רגיל למוח שלנו, כי אנחנו לא קיימים, לא מסודרים לפי הצירים האלו, לפי זמן תנועה, מקום שיכול להיות משתנה. הזמן יכול להשתנות. המקום יכול לקבל צורה אחרת לגמרי, צעירים אחרים, מימד אחר, וכן הלאה. אנחנו צריכים לזה התפתחות, והתפתחות לא התפתחות שכלית, כמו שאתה אומר, הרבה למדתי בחיים. שהרבה למדת בחיים זה לא שינה אותך.
כאדם?
כן. זה לא שינה את התכונות שלך. תכונות הכוונה היא לא שאני עשית קצת יותר פזרן, יותר גאוותן, יותר רך, יותר יפה, יותר עדיף. לא התכונות האלה אני מדבר, אלה תכונות של הקליטה, של זמן, תנועה, מקום, העולם, שאתה יכול להקל את המציאות בצורה אחרת, כמו שאומרים נגיד פיזיקה המודרנית. שהם מדברים על הצורה אחרת לגמרי, שיש חוץ מיקום שלנו עוד כמה, אין סוף אפילו כאלה, והם נמצאים אחד בתוך השני, ואנחנו ביניהם, ועוד ועוד ועוד. אנחנו צריכים בזה כלים שונים חדשים. תכונות חדשות, טבעיות, לא אלו שנולדנו איתם, אלה חדשות, נוספות, ואין לנו אותם.
זה נקרא לפתח מודעות, לפתח תכונות חדשות?
זה נקרא לפתח, כן. זה נקרא לפתח מודעות. מודעות לעולם שאתה נמצא בו. שאני רוצה לחקור את הכוס, אני צריך להיות מחוץ לכוס, ולמעלה מהכוס. ואז אני יכול לחקור את הדבר. שיש לי כלים לבלוע אותו כאילו. לבנות בתוכי את המודל שלו, עם כל מה שיש ויכול להיות בו. זה המודעות. ועל העולם שלנו ועליי, אין לי את זה. אני נמצא בתוך. ואני לא מבין את עצמי ולא מבין את העולם. אם אנחנו מדברים על מודעות האמיתית, אנחנו צריכים קצת להתעלות מהעולם. להתעלות מהאדם. מה זה להתעלות? להתעלות מהטבע של האדם וטבע של העולם.
זה יכולת להתבונן מבחוץ?
זה נקרא להתבונן מבחוץ, אבל באיזה תכונה אני מתבונן על העולם הזה? כשאני לומד את העולם הזה, אני לומד שהעולם הזה הוא כולו רצון לקבל, רצון ליהנות, לקבל ענאה ותענוק, רצון למלות את עצמו, רצון להחזיק את עצמו, רצון להתפתח מעצמו, כן? רצון לבלוע אחרים לטובת עצמו. זה בעצם האגו מה שקוראים, כן? רק בצורת הדומם, צומח, חי, מדבר. זאת אומרת, זה כל הטבע.
מה כל הטבע?
כל הטבע זה רצון למלות את עצמו.
את מי?
את עצמו. כל פריט ופרט וכל היקום עצמו כולו, הוא שומר על עצמו, וכל פעם בוחר בכל רגע ורגע בקיומו, איך להחזיק את עצמו בצורה הטובה ביותר לעצמו. זה נקרא כוח האגו, כוח הרצון ליהנות, רצון לקבל, ענה ותענוק. זה כל החומר, כל הכוחות. כמה שאנחנו נכנסים לתוך החומר, פותחים עוד כוחות, גלים, לא חשוב מה, כן? נכנסים לתוך אטום, באים ליקום כולו, בכל מקום אותו החוק.
שמה הוא?
כל פריט רוצה לעשות טוב לעצמו, ולכן תמיד יש נגודיות, התנגשות, התקשרות, מאבקים, ותמיד היותר חזק הוא מנצח, כמו שהם בכל הכוחות שלפנינו, בפיזיקה וכן הלאה. זה הטבע של העולם הזה, וטבע הזה נקרא רצון לקבל. לקבל טוב לעצמו כל הזמן, כמה שיותר, ולפלוט מתוך עצמו, להוציא, להרחיק מעצמו דברים המזיקים. כן? לקרב המועיל, להרחיק המזיק. זאת תכונת הקבלה שיש ביסודו של כל פרט וכל היקום כולו.
זה כאילו תשובה לשאלה מהו העולם שבתוכו אני חי?
כן.
אוקיי.
זה הטבע
שזה שלי. שזה אחת השאלות שאמרת שהיא יסוד המודעות העצמית.
כן. אוקיי. עכשיו, כדי לחקור את התכונה הזאת, את העולם הזה שנמצא בטבע הזה, אנחנו צריכים לעלות מעליו, מה זאת אומרת לעלות? להיות בצורה ההפוכה ממנו, ברצון להשפיע. לתת, רצון להשפיע, רצון לתת, רצון לגרום טוב.
למי?
אפילו לאותו עולם, אפילו לאותם היצורים שנמצאים באותו עולם. העולם כולו הוא דומם, בתוכו יש צומח, חי, מדבר על פני כדור הארץ. כן? זהו. אז אנחנו צריכים לרכוש כוח השני שלא נמצא בטבע שלנו. אפילו שיש לנו פלוס ומינוס בטבע שלנו, הם לא כוחות לתת ולקבל. שניהם פועלים כדי להרוויח על חשבון הזולת. והטבע ההפוך למעלה מהעולם שלנו, הוא יכול להיות לתת ולגרום טוב לזולת. ושאני גורם לו טוב, לא מפני שזה יהיה לי טוב, כי זה אותו הכוח האגואיסטי רק בצורה כזאת עקיפה. אלא באמת להיות בכוח ההשפעה הטהור. הייתכן דבר כזה? אני לומד מדבר דבר, שכן, אני מתאר לעצמי שדבר הזה יכול להיות קיים. עוד יותר מזה, אני יכול לתאר לעצמי שכוח הזה הוא דווקא נמצא ופועל ונותן לכל היקום הזה את האנרגיית קיום.
מי?
הכוח הנתינה הזה. כי מאיפה יש ליקום שלנו כוח להתקיים, לסובב כל האלקטרונים, כל הגלים, כל הדברים, מאותו מפץ הקטן מאוד, אנחנו אומרים מפץ הגדול. מה זה גדול? זה הייתה נקודה שאנחנו חוקרים לפי הנוסחאות שלנו תוך שבריר שנייה, זה במהירות מעל האור, כבר התרחף לפרצאות ואחר כך עוד ועוד ועוד ועוד. אין? זאת אומרת, מאיפה זה בא, מאיזה כוח, מאיזה הנתינה הגדולה זה הגיע?
המפץ הגדול?
כן. זה הגיע מכוח ההשפעה שהוא הפוך מכל היקום הזה. והוא בעצם נתן את האנרגיה הזאת במפץ הזה לכל היקום עד היום. וכל מה שקורה בתוך היקום, אין ספור כוכבים כמו כוכב שלנו, השמש, וכל מה שקורה, את האנרגיה העצומה הזאת, רק מאותו הפיצוץ הקטן.
אז רגע, לא הבנתי. אתה אומר שהפיצוץ הזה הוא איזשהו ביטוי
של הכוח השפעה.
לכוח יסודי נתינה. שקיים בטבע של נתינה?
כן.
אוקיי, מה מזה?
מזה הוא יוליד כל מה שאנחנו היום משתדלים לגלות, ועוד לא הגענו לקצה.
זה כאילו יסוד החיים לפי התפיסה שלך.
זה יסוד החיים, אבל לא שאנחנו מגלים את זה בצורה גלויה. אבל הכוח הזה הוא נמצא בתשתית של כל המציאות. כוח השפעה.
אוקיי, אז הבנתי שכיום אנחנו נמצאים בתוך מצב שנקרא קבלה, כוח הקבלה, ולכן אנחנו חסרה לנו מודעות, אנחנו לא רואים. אז באמת, אני למדתי פסיכולוגיה קוגניטיבית, ולמדנו שיש סביבנו אין סוף גירויים, אבל המוח שלנו מסוגל לקלוט מתוכם משהו מאוד צר וקטן, ולכן המוח משתמש במשהו שנקרא יוריסטיקות, סטריאוטיפים, כל מיני תבניות כאלה מוכנות שיש לנו, שמאפשרות לנו לקלוט את המציאות בצורה כמה שיותר פשוטה ומהירה. כי אנחנו כל כך מוצפים בגירויים.
אנחנו צריכים תמיד לשייך כל דבר שאנחנו רואים למשהו דומה.
כן.
רק בצורה כזאת אנחנו קולטים.
ואנחנו יודעים כמה למשל סטריאוטיפים גורמים לנו לעשות טעויות וליצור קונפליקטים, ובגלל שהתפיסה שלנו מאוד מאוד מוגבלת. זאת אומרת שבגלל שאנחנו, אני לא יודעת בדיוק מה הקשר, אבל בגלל שאנחנו חיים בתוך מה שאתה קורא לתכונת הרצון לספוג ולנצל, אז איכשהו זה קשור גם לזה שיש לי מודעות מאוד מאוד צרה, ואיך אם אני אעבור לתכונה השנייה, זה ירחיב לי את התפיסה הזאת.
אנחנו נוכל לחקור את הטבע שלנו בצורה הנכונה, okay. בצורה בלתי תלותית. שאני חוקר משהו, אני צריך להיות מחוץ לזה. שאני נמצא בתוך רצון לקבל, בתוך הטבע הזה, וחוקר, לא יוצא לי כלום חוץ מהאופנים של הטבע הזה, הקרובים אליי שאני מסוגל בכלל לחוש. כי מה שאני לא חש, אני לא יכול גם לבנות פשרים, גם לגלות שום דבר. אנחנו רק מתקדמים בזה קצת יותר ויותר, ואז אנחנו בונים מכשירים ומגלים, או, יש עוד, יש עוד, יש עוד איזושהי תופעה, אבל תופעות האלה אין סוף. אבל כולם, כמה שאנחנו נגלה, ואנחנו לא גילינו אפילו אלפית דאלפית של, של כל היקום, וכל התופעות שבו, אנחנו בכל זאת לא נגלה משהו מחוץ לאותו רצון לקבל, מחוץ לאותו טבע. זאת אומרת, אנחנו לא נדע בדיוק עליו, על הטבע שלנו, שום דבר. יסודי. ותמיד נהיה בו. וכשאנחנו בודקים את עצמנו הקיימים בתוך הטבע הזה של הרצון לקבל, רצון ליהנות, אנחנו רואים שהטבע הזה הוא בסופו של דבר הורס אותנו.
מה הורס אותנו?
שאני כל הזמן חושב רק על עצמי, ואני חייב כל הזמן להיות במאבק עם הדומים לי, בני אדם, ועם הטבע שזה דומם צומח וחי, אני כל הזמן צריך לערוך מלחמה נגד כל דבר שמסביבי, מדומם ומצומח וממחי ומבני אדם.
איזה סוג של מלחמה?
מלחמת הקיום.
הישרדות.
הישרדות.
בגלל זה התפיסה שלי כל כך צרה, אני כל הזמן צריך
לכן
לשמור על
עצמי. לכן אנחנו רוצים לסגור את העיניים ולא לחשוב קצו כלום ולא כלום. תן לי קצת לעבוד, זה ניתן להרוויח, זה ניתן קצת זה, גמרנו לא יותר מזה. אני מפחד לברוח, לפרוץ את הגבולות האלה, כי שם אני נתקע באיזה מאבקים, באיזה בעיות, כל אחד קובע לעצמו איזה רף שמעל זה הוא לא רוצה. שם משהו הלא ידוע, שם אנשים חזקים, מאבקים מיוחדים, שלא כדאי. אדם כל הזמן בוחר איך שהוא, שאפילו החזק והבטוח, ואם הוא לא שפוי בדעתו, רק, כן? אבל אם הוא שפוי בדעתו, והוא תמיד עובד עם הרצון ליהנות שלו, וזה מחזיק אותו בכל הגבולות.
יש נקודה מאוד מעניינת גם אם אנחנו רגע חוזרים ליום-יום שלנו ואיך החוסר מודעות גורם לנו לבעיות, יש משהו שנקרא נקודות עיוורון, שזה משהו שרואים אותו, עובדים על זה עם מנהלים בעבודה ועם אנשים בזוגיות, כל מיני מצבים שאנחנו מתנהגים בצורה שאנחנו לא מודעים אליה, אחרים רואים את זה עלינו, אבל אנחנו לא רואים את עצמנו, ובכלל אנחנו לא רואים את עצמנו בצורה אובייקטיבית. אז למשל אומרים, איך לדעת אם יש לי איזושהי נקודת עיוורון? אם יש לי תגובה מאוד מאוד חזקה למשהו מחוץ, אני חיובית או שלילית, סימן שיש משהו בי שאני לא מודע אליו, שאני רואה אותו מחוץ אליי והוא מאוד מפריע לי, דווקא כי זה קיים בתוכי. זאת אומרת, ראו שלמשל, עשו מחקר כזה וראו שנשים, שהייתה להם תגובה מאוד שלילית לתמונות אירוטיות של מין וכולי, דווקא הם אלה שהיו שיפוטיות כלפי זה, ואצלן, כשבדקו את הפיזיולוגיה שלהם, ראו שאצלן דווקא היה עוררות גבוהה יותר. ואלה נשים שלא קיבלו את המיניות שלהן, ולכן כשהם ראו את זה מחוץ עליהן, זה עורר עצם תגובה שיפוטית.
זאת אומרת, זה כוח שלילית. הגנתי של הגוף,
כן.
שהוא בונה מהאדם להתרגש מדי, לצד או חיובי או שלילי, כדי לא להוציא אותו מהאיזון.
כן, זה משהו בתוכי, שאני לא מקבלת אותו בעצמי, אני גם לא רוצה לראות אותו בעצמי, ואם אני רואה את זה מחוץ לי, זה מאוד מפריע לי, כי זה כאילו משהו שאני לא רוצה לקבל
אותו. זה שייך למוסכמות, לחינוך, לדור ודור. אם היינו מביאים היום מי שחי לפני 70-80 שנה, והוא היה רואה איך אנחנו היום מתנהגים במשפחות וברחוב ובכל מקום, אדם היה בכלל לא מבין לאן הגענו.
ברור, אבל זה לא רק בדברים כאלה של מוסכמות, זה גם יכול להיות כל דבר. אם מישהו מעצבן אותי עכשיו, זה שהוא נורא מצליח, זה נורא מעצבן אותי. כי משהו בתוכי, אני לא רוצה לראות אותו, שאני עדיין לא מספיק מצליח.
נכון, זאת אומרת, שיש כאן, פשוט הקרנה פנימית, שאת
כן.
מזהה אותו בפנים.
כן.
ולכן את לא מסכימה לראות אותו דמות לבנך. זה גם נכון.
ובכלל שיש בי הרבה דברים שאני לא רואה אותם, ואחרים כן רואים, אני מסתירה אותם מעצמי מכל מיני סיבות.
כן.
אז מאיפה זה נובע, העיוורון הזה?
כן, אנחנו... וגם איך זה עובד. גם מאיפה זה נובע, וגם תסביר את הטכנולוגיה, כי הבנתי שאתם מבינים זה את זה, אני לא בדיוק הבנתי. גם הבנתי שמה שהיא אומרת כך זה, אז תסביר מה בדיוק פה קורה פה, מה יש בתוכי שפתאום אמרת הקרנה פנימית.
אני לא כל כך רציתי להיכנס לזה, הסכמתי למה שהיא אומרת ככה מראש.
כי
זה...
יש גם איזה פתגם כזה שיפה שאומרים כל הפוסל במומו פוסל. כאילו מה שאתה רואה, אני מסתכל עליך, רואה משהו לא טוב, סימן שזה משהו שנמצא בי.
שאני עיוור כלפיו, אני לא רואה את זה בעצמי, אבל על אחרים אני רואה אותו. ודווקא על אחרים זה נורא מציק לי, משהו שהוא אצלי.
כן, זה נכון? האמירות האלה הן נכונות?
זה נכון, אבל איך שמפרשים את זה, זה לא נכון.
אז בגלל זה אני מבקש שתפרש לי את זה, כי אם אנחנו רוצים לדבר, למה גם מדברים על זה עכשיו? כי אם מדברים על המודעות העצמית, אז כאילו אומרים שיש בתוכי ים של דברים שאני לא מודע עליהם, ואז כשאני רואה משהו בך, והוא כאילו מנצנץ לי, הוא יכול להיות שיש משהו כזה דומה בפנים בתוכי שאני לא מודע לו.
נו, ומה זה נותן לכם?
אני לא יודע מה זה נותן. אני שואל קודם כל, זה באמת נכון?
יחסית.
כדאי ככה להתייחס. אנחנו פה בדיון של מודעות עצמית בדרך לאושר, משהו מאוד תכליתי.
ברור שכל הפוסל במומו פוסל, שאם לא הייתה לי תכונה הזאת, אז לא הייתי מגלה אותה באחרים, מצד אחד. מצד שני, אם אני אפילו תיקנתי את התכונה הזאת, אני בכל זאת יכול לזהות אותה באחרים. לא שאני נמצא כבר עיוור ואני לא מרגיש תופעות האלה. אני ממשיך להרגיש אותם, למה לא? רק אני יכול אולי לסלוח את האדם השני, להביא אותו לתיקון, לעזור לו. אבל לא שאני... יכול להיות שתכונה הזאת היא הייתה בי ונתקנה.
אני אשאל אותו דבר בצורה אחרת, אולי ברור מה השאלה. כשאני רואה סביבי דברים, בך ובטל,
כן.
אני יכול מזה ללמוד משהו על עצמי? בדרך כן. למודעות עצמית, בדרך לאושר, משהו תכליתי שיהיה מכוון לאושר, לא סתם, אני כן. אין לי כוח לכל הבלבלות האלה, אני צריך משהו שיביא אותי לאושר. אמרו לי, מודעות עצמית זה תחנה בדרך לאושר, רוצה. עכשיו, כדי להכיר את עצמי טוב יותר בדרך אל האושר, אני יכול להסתכל עליכם, על הסובבים אותי וללמוד משהו מזה על עצמי?
אני לא מקבל את זה.
אז תענה לי, אני שואל, אני לא אומר.
אני מקבל רק דבר אחד. אני צריך אתלון.
מה זה אתלון?
תנאי מידה.
אוקיי.
ברורים, בטוחים, כמו שדיברתי על כוח השפעה.
הנתינה.
נתינה. אני צריך כזה דבר. זאת אומרת, אני צריך קודם כל סביבה. שסביבה הזאת עובדת על המטרה אחת. להגיע לכוח השפעה הדדית. ערבות הדדית.
בין אנשים.
תמיכה הדדית, בין האנשים.
אוקיי.
לא חשוב שהיא עדיין לא כל כך הגיעה לזה, אבל יש להם מטרה הזאת להגיע. ואני רוצה להתקלל בסביבה הזאת, להיות בה, לאבד את עצמי שם, ומנקודת ההתקללות שלי בהם, לראות כל התופעות, לראות כל העולם.
עוד פעם, אני רוצה לפתח את המודעות העצמית שלי בדרך לאושר, אני צריך לקחת לעצמי סרגל שהוא הכוח של נתינה.
אני צריך סביבה, עזוב סרגל.
לא, סביבה שזה מה שיש בה, זה מה שמאפיין אותה. זה המאפיין
אני
שלה.
אני צריך עיגול, איזשהו חממה, ששם אני מתפתח בצורת ההשפעה, רוכש אותו כוח שהביא לנו מפץ הגדול, שמחזיק את הכל הטבע, אני יכול לבנות את הכוח הזה בחברת אנשים, שמבינה שהיא צריכה להתעלות מעל הטבע שלנו, אני יכול להתקלל בסביבה כזאת, לרכוש קצת מהכוח הזה, להתחיל ממנו להתקלל, ואז לצפות בכל העולם וגם בתוך עצמי, ואז אני רואה את האמת. כל היתר זה פסיכולוגיה שכבר נגמרה, ואין בה שום דבר טוב, רק בלבול.
זה קשור לזה שכל מאחד מאיתנו רואה רק חלק אחד של המציאות, ואז אם אני נמצא עם עוד אנשים, אנחנו רואים משהו יותר שלם.
את מבולבלת, והוא מבולבל, ואני מבולבל, ואז אנחנו מתחילים להתבלבל ולהביא בלבול מזה לזה לזה לזה.
אז מה זה
כן? איך אני יכול להבין אותך, ואיך את יכולה להבין אותי? כולנו מקולקלים, כולנו לא יודעים במה אנחנו, לכן כל הדבר הזה כבר נגמר. איפה פסיכולוגיה? איפה פרויד ומאסלו וכל האלה? נו, זה... מה שנשאר מהם קצת ככה, בצורה רעיונית, וזהו.
אז מה כן? אם
רק אם אנחנו תופסים תכונת ההשפעה הפוכה מכל העולם שלנו, ואנחנו יכולים לייצר אותה במשהו, כמין משהו, בתוך הקבוצת האנשים, שהיא רוצה לבטל את האגו, ואז בצורה מלאכותית. שאנחנו מבטלים במשהו את האגו, למען חיבור בינינו אחד לשני, זה נקרא בערבות. אז אנחנו, בתוך היקום שלנו, מייצרים איזה בועה כזאת, שהיא דומה לאותו כוח החיצון שנמצא מחוץ לכל הטבע שלנו, לכל היקום. אנחנו מייצרים אותו בצורה מלאכותית. ואז כשאנחנו נכללים כך זה עם זה וזה עם זה ומייצבים אותו בניגוד לאגו שלנו, שכל אחד דורך מהאגו כדי להתחבר עם אחרים, כן? בתוך חברה קטנה שאנחנו מחזיקים זה את זה, אנחנו מסוגלים את זה לעשות. אנחנו יוצאים אצלנו כאן, בכל היקום הזה, איזשהו בועה קטנה. זה נקרא קבוצה. בחוקי הערבות הדדית, ביטול האגו, וחיבור מעל האגו, כן, בינינו. ואז מתוך הנקודה הזאת, אני יכול ללכת ולראות על כל היקום, אבל בלי לצאת מהקבוצה. להיות כל הזמן, להיות ממש נכלל בה, ממש נמצא בה, מתחבר בה וכל הזמן מחזיק בה כמו ברחם.
לא הבנתי איך זה עוזר לי לראות משהו.
אז אני מתחיל לראות את הטבע של דומם צומח חי מדבר בתוך היקום מהנקודה הזאת הפנימית של הבועה מהטבע השני. ואז, רק אז אני יכול לקבוע איזשהו מדידות באיזה עוצמת האגו. אני בודק, אני רואה מה התופעות האלה אמיתיות, הן נכונות או לא נכונות, כי אני מתחיל למדוד אותם בין היקום שהוא כולו אגו, ובין הבועה שלי, שזה ההפך ממנו. כן? רצון לקבל ורצון להשפיע. כן? ואז אני מתחיל למדוד עד כמה זה קרוב, עד כמה זה רחוק. ומתחיל להרגיש השינויים שביקום, עד כמה שהם מתקרבים לבואה שלי או לא. או התרחקות שלהם גם כן יכול להיות שמין התקרבות, כי זה נגיד הכרת הרע מגיע.
של מי?
של אותם בני אדם שנמצאים ברצון לקבל.
התקרבות במה?
התקרבות להכרחיות גם כן להיות בתוך הבועה הזאת. ואז אנחנו יכולים עוד ועוד ועוד לקרב בני אדם למודעות הזאת האמיתית, להיות בתוך הבועה הזאת מלאכותית. אבל אנחנו מתחילים להרגיש שם שפועל כוח חדש. אנחנו מייצבים אותו, את הכוח הזה, כוח השפעה, מתוך ביטול על האגו שלנו. זאת אומרת, האגו שלנו דווקא טוב. הוא לא, לא מן הסתם נמצא ביסוד של הטבע שלנו. כי בלהתבסס עליו, אנחנו יכולים לבנות כוח הזה האלוקי, הנמצא מחוץ לגבולות היקום. אנחנו
יש
יכולים...
שם ידע, יש שם, מה יש שם שנותן...
שם לי... אנחנו מתחילים לקבל כל הידיעות, וזה נקרא מודעות האמיתית. כי אני לא נמצא כבר, או במשהו עוד נמצא, אבל בנטייה לצאת, אני יוצא מהטבע שלי...
שהוא?
רצון לקבל. ורוכש טבע שני, רצון להשפיע, ואז יש לי בידיים שניים. ואז אני מתחיל לראות... אחד בתוך השני, ואיך לשלב שניהם, ואז אני נמצא, כאדם שיוצא לחלל,
אסטרונאוט,
כן, בעטיפה שלו, שאני נמצא בתוך
רצון, חליפת חלל,
כן, כי אני נמצא בתוך רצון להשפיע, ובחלל הזה של הרצון לקבל, ואז אני יכול לחקור,
כשאתה אומר להשפיע, הכוונה כמו לתת, מילה לא ברורה לי.
כן, כן, כן.
אז נעשה איזה סיכום ביניים, תגיד אם הבנתי אותך עד פה. אנחנו מהפסים עושר, ובשביל זה צריך מודעות עצמית. אתה אומר, הדרך היחידה לרכוש מודעות עצמית, זה לפתח יכולת לחקור את עצמך ואת העולם, ממקום יותר גבוה מאיפה שאתה והעולם נמצאים עכשיו. הטבע שלך, של כל בני האדם, של היקום, של כל פרט שקיים, אמרת זה לשמור על קיומו, ולספוח לתוך עצמו מה שטוב, לפלוט את מה שרע. ולכן כל הזמן, כל פרט במציאות נמצא בהתנגשויות עם פרטים אחרים. אם אתה רוצה משהו להבין על החיים, על עצמך ועל החיים, ולהגיע לאותו עושר, אתה צריך לייצר בתוך המציאות הזאת איזושהי אינטראקציה מלאכותית, חדשה, שעובדת לפי רציונל אחר, שבה במקום כוח של רק לספוח כל הזמן ולהתנגש עם האחרים, אתם רוצים לעשות איזושהי אינטראקציה הדדית של נתינה, כן? ביניכם. העיגול הזה שקראת לו, העיגול הזה, הוא בעצם מאפשר לך לעלות כאילו קומה, ולהסתכל על עצמך, על אחרים ועל העולם שבו אתה חי ממקום חדש, בזווית חדשה, מתוך נטייה חדשה, מתוך כוח חדש, כן? הבנתי עד כה?
כן.
כל התהליך הזה, הוא מביא אותי למודעות עצמית?
כן.
כי אני נלחצתי קצת, עוד שנייה אני מוסיף, כן, כי אני נלחצתי, למה אני שואל? כי אתה אמרת הרבה פעמים שבתהליך הזה, באינטראקציה המלאכותית, החדשה שאתם מייצרים,
אתה מבטל את עצמך,
אתה זה, אז כבר הלכתי לאיבוד, חשבתי שבמודעות העצמית אני אתי להכיר את עצמי יותר, פתאום איבדתי, אז אני קצת...
נכון, ככה זה נשמע.
כן, אז בוא, תעשה לי סדר.
אתה מתעלה מעל הטבע שלך, החתול יכול להבין את עצמו שהוא חתול. גם אדם לא יכול להבין את עצמו שהוא אדם. לא יכול. אתה צריך להיות ייצור בדרגה יותר למעלה ממנו.
היותר למעלה זה בנתינה במקום בקבלה עצמית.
כן.
אוקיי, ואז?
ואז אתה יכול ללמוד את הכל מה שיש למטה.
ואז אני מודע לעצמי?
ואז אתה מודע לעצמך, לכל הכוחות שמנהלים אותך, מפעילים אותך, פועלים. ואז אתה יכול גם כן לנהל את עצמך. על ידי שני כוחות האלו המנוגדים. אתה באמצע, המודעות שלך היא נמצאת כבר באמצע.
בין מה למה?
בין חוכמה, בינה ודעת.
לא הבנתי.
טוב, פרצת קצת יותר פנימה אולי. יש לך דעת, מודעות, ממילה דעת, נכון?
Okay.
דעת. אז זה, יש לך חוכמה ויש לך בינה. חוכמה זה רצון לקבל, כוח מה יש לי, ובינה זה רצון להשפיע. זה הבנה. זה התפשטות, יציאה החוצה. שיש לך שני כוחות האלה מאוזנים, ביניהם אתה בונה את הדעת, מודעות. אז אתה באמת אדם שעומד בשתי כוחות האלה, בין כוח שברא את היקום, עם כל הטבע דומם צומאי חי מדבר, כן? ובין הכוח שפועל בתוך היקום.
נראה אם הבנתי.
נכלל בשתי כוחות.
נראה אם הבנתי. הנטייה הטבעית שלי ושל כל פרט בבריאה, ביקום, היא לקבל. עכשיו באינטראקציה החדשה של לתת,
אתה יוצר סיטואציה הפוכה. לתת. אוקיי. כאילו הפכת את כל היקום הפוך.
אוקיי, ואז בין שתי הצורות האלה נבנית המודעות העצמית שלי?
בטח.
בין צורת
כי
הקבלה?
כי תמיד היא נמצאת, אפילו בתוך העולם שלנו. בתוך העולם שלנו אנחנו בונים מודעות ממה? תמיד בין פלוס למינוס, בין הגבולות. תמיד זה ככה. אחרת אנחנו לא מבדילים כלום. תמיד בין זה לזה. אבל כאן אתה רוכש מודעות שאתה מסתכל על העולם, זה נקרא תורת ההוויה האמיתית.
שמה?
שאתה מתחיל להכיר את הטבע, אחד על ידי טבע שני, ואתה לומד את שני צורות הטבע. גם טבע לקבל, גם טבע להשפיע. ואתה נכלל משניהם. המודעות שלך נכללת משני האלו.
כשלמדתי פסיכולוגיה קוגניטיבית, אז אני זוכרת איזה יום אחד, אני לא זוכרת הרבה ממש, אבל אני זוכרת משפט אחד שהמרצה שם אמר, זה שמכל המודלים שבנו של איך אנחנו תופסים, ואיך מידע, אנחנו עוברים עיבוד של מידע במוח וכולי, לא מצאו משהו אחד. לא מצאו מי זה האיש הקטן שיושב לנו בפנים, והוא זה שחווה את כל הדבר הזה. Mm-hmm. זאת זה הפסיכולוגיה עוד לא
הצליחה להבין.
אז מה היית עונה לו על השאלה הזאת? מי זה האיש הקטן שבתוכנו, שחווה את המציאות?
אני הייתי עונה לו שאני מכיר את את הדרישה הזאת, את הגישה הזאת. הייתי אומר לו שאיש הקטן שצופה עלינו זה כאילו אותה נקודה שמנותקת מהאגו, והיא שמאפשרת לנו להתעלות ממנה, מכל הטבע, ולבנות את המודעות בלתי תלותית בהטבע שלנו.
לא הבנתי.
שבתוכנו יש נקודה שהיא לא תלויה ברצון לקבל בהטבע שלנו, באגו שלנו. הנקודה הזאת אנחנו יכולים לפתח על ידי הסביבה, שכולם, כולם הם כאלו. כולם אגואיסטים עם נקודה פנימית שהם רוצים להתעלות מעל הטבע שלהם. ואז אנחנו מתחברים יחד באותה הנקודה, בונים ממנה נקודה גדולה, חזקה, בלבטל את האגו שלנו, לבטר עליו, כן? ולהיות כאילו חיים בתוך הנקודה הזאת. זהו. אנחנו רוצים את עצמנו להרגיש מעל הטבע. זאת אומרת, ליזון מתוך החיבור בינינו. לקבל משם את כל הידיעה, כל ההרגשה, כל התמיכה, ביטחון, הרגשת האושר, הרגשת הקיום. זאת הנקודה שנמצאת בתוך כל אדם ואדם, בחלק מהאנשים היא יותר בולטת, מהירה, ואז אדם נמשך לכזה תרגיל, אין? וישנם כאלה שלא כל כך.
אם אני מבין נכון את התפיסה האינטגרלית שלך, מודעות עצמית זה משהו שאדם לא יכול לפתח לבד עם עצמו, אלא רק באינטראקציות חברתיות?
כן.
כן? זאת אומרת, זה תנאי. תנאי לפיתוח מודעות עצמית אמיתית, לצאת כאילו מתוך כל המדדים השקריים וההסתכלויות הדמיוניות, זה רק אינטראקציות עם עוד אנשים.
כן.
למה נעשה כזה דבר? זה יש פה משהו טריקי. כדי לפתח טריק, מודעות עצמית, כן. אני צריך אנשים אחרים.
כן.
לכאורה מודעות עצמית זה הדבר הכי אישי, הכי אינטימי שלי. אני מבין שמדברים פה על תובנות, על רגשות, על עולם פנימי חדש שנפתח.
לא, מה נשמע... אתה תלמד מזה? איזה בהמה אתה?
לא הבנתי.
מה אתה תלמד מזה? איזה אתה בהמה קטנה ומללה, שכל הזמן חיה דואגת לעצמה? אתה בזה לא תצא מהטבע שלך. אתה תישאר ככה, האדם הקטן חי את ה-70 שנותיו, וזהו, כל פעם ששומר על עצמו כמה שלרגיש יותר טוב. וזה הכל. מה אתה תלמד? מה יש כאן ללמוד בכלל על הרצון לקבל? אתה צריך ללמוד דווקא על אפשרויות להתעלות מעליו.
כן, אז אני רוצה להתעלות מעליו, אז שאלה אם אני יכול ללמוד את זה בכוחות עצמי, כי לפי
השיט... יש טכניקות כאלה שאומרות שמספיק שאני אזדהה עם הנקודה הזאת כל הזמן, ומשם אני אסתכל על עצמי, בזה אני אגיע למודעות עצמי.
לא, לא אי אפשר.
חובה אינטראקציות עם עוד אנשים.
כן.
למה?
כי הנקודה הזאת לא נותנת לך שום יציאה מהאגו. היא נמצאת בשבי בתוך האגו.
לא בדיוק הבנתי.
היא נמצאת תחת שליטת האגו. בכל זאת, כמה שאתה תתחיל לסובב אותה, ללבן אותה, זה בכל זאת מתוך האגו אתה תעשה את הפעולות. אתה צריך במקום הגוף שלך, הגוף זה נקרא האגו שלך, הרצון לקבל שלך. זה נקרא הגוף שלך, לא הבשר. אז במקום הרצון לקבל שלך, שבתוכו נמצאת הנקודה הזאת, אתה צריך עטיפה אחרת סביב נקודה הזאת, אתה צריך נקודות אחרות שהם יתמכו בך. באמת לנתק את הנקודה הזאת מתוך עצמך.
אז זה באמת כך, שמודעות העצמית שלי יכולה להתפתח רק בעזרתכם, בעזרת עוד אנשים שרוצים.
כן.
כן? עכשיו עוד שאלה. אני חייב לשאול פה, כל הזמן אתה מתייחס לאגו באיזושהי צורה כאילו לא נוח לך איתו. מה לא בסדר באגו? לא הבנתי.
מגביל אותי.
האגו?
כן. אני חי בצורה מאוד מוגבלת. אני לא יודע מי אני, מה אני, התחלתי משאלה שלה. אני לא יודע מי אני, מה אני, מאיפה אני, למה אני, מה כל העניין הזה שמסביבי.
אבל אפילו כל השאלות...
מה טעם בחיי? סוף סוף בשביל מה אני חי?
כל השאלות האלה שאתה מצייר, זה שאלות שאני מניח שהאגו מעורר באדם. אדם בלי אגו מה? הוא מרוח על הרצפה, הוא כלום. הוא כמו, לא יודע מה, כמו הטול, היי. זאת אומרת, למה אתה...
כל אותם השאלות הן דווקא מאותה נקודה שבלב.
לא, נראה לי אנחנו פה באיזה טרמינולוגיה לא ברורה. אני אשאל שאלה מהותית ותגיד לי, יש משהו שהוא לא בס... אדם צריך לא, להרגיש לא בסדר עם האגו שלו? זאת אומרת, לכל אדם יש אגו, לא? זה לא דבר טבעי? זה מה שאני מנסה להבין.
טבעי.
אגו זה כוח טבעי?
טבעי, אבל למה אני צריך להסכים רק עם הטבע האחד הזה? אני בו נמצא, כלול בתוכו. אני ממש כמו בבית סוהר. אני לא יכול לא לחשוב מחוצה לו, לא לראות, לא לריח, לא לנשום, לא כלום. כל רגע ורגע אני רק חושב איך לפרגן לו. אני לא רוצה להיות אני, שאני מסתכל מנקודה שלי הזאת, שנותנת לי קצת הרגשת עצמאות, זאת הנקודה שזה תחילת האדם שבי. כי בלי הנקודה הזאת, כל הגוף שלי זה סתם בהמה, סתם מכונה. כמו כל הבהמות. אני נבדל מהם שיש לי הנקודה הזאת עצמאית. יכולת להתעלות מעל עצמי ולבדוק את עצמי, להרחיב את הגבולות המודעות שלי.
בתהליך התפתחות, כמו שאתה אומר, בהרחבת גבולות המודעות שלך.
כן.
אז האדם עובד עם האגו שלו או שהוא כאילו זונח אותו כאיזשהו דבר
לא,
שאין בו צורך?
לא, הוא עובד עמו, אבל הוא עובד עמו מעזר כנגדו. בהפכיות אליו. אני קודם רוצה לנתק את הנקודה שלי מהאגו, ואחר כך מתוך הנקודה הזאת להתחיל לעבוד עם האגו. למה? כדי להגדיל את הנקודה הזאת דווקא.
אז זה הופך להיות כמו אותם פלוס ומינוס שיש באטום.
אבל זה שתי קצורות כבר.
כן, שאתה הבנתי שאתה באמצע בין שתיהם מנהל אותם.
לא, באטום לא כך.
מה?
באטום, אמנם שיש כאילו שתי הצורות האלה שזה נותן וזה מקבל, כך נראה לנו, אבל שניהם נמצאים בתוך טבע אחד של הרצון לקבל. הרצון ליהנות. גם האלקטרון שהוא כאילו נותן, או ההפך, זה תלוי איך אנחנו מחשבים את זה, או פוזיטרון שהוא כאילו נותן או מקבל, זה לא חשוב איך. אז שניהם פועלים לטובת עצמם, לפי טבע שבהם. כך לא, 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 לא אטום, כך בני אדם.
אוקיי.
האם אתה מסוגל לעשות איזושהי תנועה שלא לטובתך? אתה נמצא בשבי בתוך הטבע של הרצון לקבל.
ומה זה נקרא לפתח מודעות עצמית? להיות מודע לזה?
לא רק להיות מודע לזה, לראות, לצפות את הטבע הזה מהצד, ומהטבע השני, מהטבע של להשפיע, לתת ללא שום חשבון לרווח עצמי. כמו שעכשיו אתה לא יכול לעשות שום דבר אלא רק לטובת עצמך, אתה יכול לצאת מהטבע שלך ולהשפיע לזולת ללא שום חשבון לעצמך. שום חשבון. לא שאיך שהוא יהיה לי, אולי כן, כי בעולם שלנו זה לא ניתן. בעולם שלנו אתה חייב לקבל בחזרה איזה רווח, אחרת לא יהיה לך אנרגיה לתת, לעשות איזה פעולה הקטנה ביותר.
מה זה נותן לי? זה כאילו נשמע כאילו מחליפים לי מנוע. עד היום היה לי מנוע שעובד נגיד ככה, בצורה של סופח פנימה, עכשיו יש לי מנוע חדש בצורה של פולט החוצה.
כן.
מה, בשביל מה לי זה?
חופש.
חופש?
זה יהפוך אותי, קודם זה יהפוך אותי לאדם יותר מאושר, אז אני אהיה גם נגיד הורה יותר טוב ועובד יותר מוצלח, כי כל הסדנאות האלה שעושים בסופו של דבר זה בשביל להצליח בחיים שלנו, להיות אנשים יותר מוצלחים בחברה.
אנחנו על ידי הטרנינגים האלו, כן, בונים אנשים שהם נמצאים בחיים יותר מאושרים. כי הם מתחילים להבין את היחסים בין האנשים בצורה אחרת, שאפשר גם לתת וגם לקבל וגם להיות מאוזנים עם אחרים. הם בונים חברה יותר יפה ויותר טובה. הם נהנים מכל הפעולות שביניהם. זה העתיד האנושי. זה התפתחות האדם שבנו. כי עד היום התפתחנו רק על ידי טבע אחד.
כן.
אנחנו חייבים עכשיו למשוך אלינו טבע השני. אחרת לא נוכל לשרוד. כי רק טבע אחד הוא פשוט קובר אותנו.
ומה יקרה לכל הנקודות העיוורון שלנו, כל הדברים שאנחנו מדחיקים בעצמנו, כל הפסיכולוגיות האלה?
זה לא כבר, זה כבר לא יהיה, כי ברצון להשפיע, אני לא מפחד, אני לא מתבייש, אני פתוח לכולם, אני כולי החוצה.
אני כבר לא מסתיר מעצמי את הדברים.
אין לי שום הגבלות.
למה אתה לא מתבייש ולא מפחד? זה מאוד מסקרן.
כי אני משתדל לצאת מהטבע שלי, מהאגו, וכמה שאני עדיין נמצא בו, אני בכל זאת נמצא במגמה להתפטר ממנו, הוא לא שלי, ואני רק משתדל יותר ויותר ויותר להיות בהתפתחות. אז אם יש לה עדיין כלים לא מתוקנים, רצונות, מחשבות, נו, אז יש. כך אני לא אשם בזה, זה לא שלי כביכול. קיבלתי את זה כדי לתקן, כדי להתעלות מעליו. אני עושה את זה.
נוח לך אז יותר עם עצמך?
ודאי. ודאי.
למה?
כי כל המגמה שלי היא להשפעה, שבזה אני גורם טוב לזולת. אז למה שלא יכול להיות נוח? אף אחד לא מגביל אותי, אני לא מפחד מאף אחד. אני לא הולך לעשות רע, לגרום רע לאף אחד. אני מרגיש את עצמי חופשי מכל הלחצים. אין גבולות.
מה זה החופשי הזה? אמרת, אתה הרבה מדגיש פה את העניין החופש. איזה חופש? מודעות עצמית זה חופש?
כן, למיתים חופשי. שמת על האגו שלנו, אז מרגישים חופשיים ממנו. אני לא מחויב לעשות כל רגע משהו כדי למלות את הבהמה הזאת. אני מרגיש את עצמי מעליו. מעל החמור.
אם נשאל שוב, מי זה אני?
אותה הנקודה שאני צריך לפתח אותה ולבנות ממנה חוכמה, בינה ודעת באמצע, מודעות החדשה שהיא תהיה באמצע בין שני צורות אלו, טבע די להשפיע וטבע די לקבל. ובאמצע ביניהם יהיה לי מודעות חדשה, זה אני, זה האדם, הכלול משניים. בינתיים אנחנו נמצאים רק באחד.
ובשביל זה אני צריכה את האחרים.
כן.
טוב, הזמן שלנו נגמר, זה היה מעורר מודעות חדשה. תודה רבה לך, הרב לייטמן, תודה טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבאה, שיהיה לנו כל טוב, חיים חדשים.